אנחנו בדף ח' עמוד א', דיברנו על ההשוואה בין שתי המצוות, ועכשיו אנחנו ננסה לעסוק בתפקיד של לשמח את המקלה, בעיקר דרך ברכת חתנים, מה שמכונה שבע ברכות. בסדר, הגמרא ממש בסוף דף ז', זה הסוגיה בדף ח' עמוד א' בעיקר. מים מברך, אמר רבי יהודה ברוך את השם אלוקים מלך העולם, שהכל בא לכבודו ויוצר האדם. אתם מכירים את הברכות, יש פה בעצם שש ברכות, והברכה הראשונה שפותחת זה בורא פרי הגפן, נדבר עליה בהמשך. אבל יש פה מחלוקת עקרונית בין רש"י לתוספות. מה המחלוקת העקרונית? זה מתחיל יש פה כמה מחלוקות, אבל זה מתביית, אני חושב, על ליבה אחת. רש"י מעריך להסביר על המבנה של הברכות, מדוע הברכות האלה, בואו תראו ברש"י. שמח תשמח, אתם רואים בדף ח' עמוד א', שורה שלישית, ברכה לחתן וכלה שיצליחו בשמחה וטוב לבב. שמח תשמח זה ברכה שישית אצלנו. ואשר ברא זה הברכה השביעית. לשם כל ישראל. עכשיו רש"י מסביר בעיה הלכתית שיש פה. הבעיה זה למה זה פותח וברוך ומסיים וברוך. כפי שהסדר מתחיל מאשר יצר, לפיכך פתח בה בברוך וחתם בברוך כדרך כל ראשי סדרי ברכות. מה זה מאשר יצר? יש לנו שבע ברכות. לפי רש"י, הברכות של החתם והכלה, בעצם שלושת הברכות הראשונות הן לא רלוונטיות. רק מהברכה הרביעית, זאת אומרת, רביעית, חמישית, שישית, שביעית, זה הברכות שמדברות על החתונה. רש"י יסביר, אני חושב שהיום נתעסק יותר בתוספות, אבל רש"י יסביר מה התפקיד של כל ברכה. אז למה הברכה בורא פרי הגפן, שהכל ברא לכבודו, יוצר האדם, ואז ברכה רביעית היא ברוך אתה. אז למה הברכה הרביעית מתחילה? ברכות שסמוכות אחת לשנייה לא צריכות להתחיל בברוך, הן רק מסתיימות בברוך. זה כלל של הלכות ברכות, אבל אנחנו בהלכות ברכות, זה אמור לעבוד לפי הכללים האלה. אז רש"י אומר, כי בעצם שלושת הברכות הראשונות לא קשורות. הן קשורות באופן עקיף, הן עוד לא מדברות על חתן וכלה. רק מהברכה הרביעית למנייננו, לכן הוא פותח בברוך. תוספות, שהכל בערך לכבודו יוצר האדם, פותחת בברוך, אף על פי שכל אחד סמוכה לחברתה, זאת אומרת, תוספות מתמודד עם אותה בעיה, ומתרץ תירוץ אחר. כיוון דקצרות, אני, אם לא היה פותח בברכות, היה נראה הכל ברכה אחת. וכן אשר יצר, אם לא היה פותח בברוך, היה נראה שהתחלה, שהייתה מתחילת מברוך יוצר האדם, אשר יצר. מה שחשוב לי שתוספות לא מתרץ את התירוצים של תוספות של רש"י. תוס מחפש תירוצים נקודתיים, זאת אומרת שלפי תוס, אני חושב שכך אני רואה, כל שבע הברכות הם מהלך אחד, כולל בורא פרי הגפן, הם מהלך אחד שעסוק בחתן וכלה. לעומת רש"י, את כל הברכות אנחנו מברכים בברכה וחתן וכלה, אבל יש תפקיד אחר, שלושת הברכות הראשונות. חזק מדי, חלש מדי, טוב מדי. אז ננסה להתבונן בהמשך בתוספות, זה המחלוקת הראשונה בין תוספות לרש"י, בסדר? מחלוקת שנייה בתוספות לרש"י, תוספות הבא. דיברו מתחילים אחד היצירה אהבה, או שתי יצירות אהבו. הגמרא אומרת, לוי איקלה, יש לכם ככה בהמשך? לוי איקלה, כשהגמרא גומרת להגיד את כל שבע ברכות, אחרי הברכה השביעית, לוי איקלה לבי רבי בהילול לדי רבי שמעון ברי, וזה קראו לו רבי שמעון בי רבי, בהילול דמר ברי, סליחה, בהילול דרב שמעון ברי, בריך חמש. רב אסי יקלה לבי רבי אישה בהילול דבר רבה שבהילול דמר ברי, בריך שיט. זאת אומרת, חוץ מבורא פרי הגפן הוא בריך עוד חמש, חוץ מבורא פרי הגפן הוא בריך עוד שש, כמו שאנחנו עושים. אז הוא בריך רק שש ברכות. למה המחלוקת אם בריך שש ובריך שבע? אומרת הגמרא, לימה באקה מפלגי, דמר סבר חד היצירה אביי, ומר סבר שתי יצירות אביי. את הברכה הראשונה יוצר האדם, היא כלולה, היא קשורה לחתם וכלה, או לא קשורה לחתם וכלה. מה המחלוקת עם יצירה אחת או שתי יצירות? על מה מדובר? הגמרא רגע דוחה את זה, היא אומרת, לא, דקולי אלמא חד היצירה, ואימר סבר בתר מחשבה זינה, מה סבר בתר מעשה זינה, ונסביר מה מסתתר מאחורי הדברים. כי עד רב יהודה רם הכתיב. זה גמרא שמופיעה גם בברכות סמך א' וגם בעירובין דף י"ח עמוד א', מה הקושייה? שיש לו קושייה משתי פסוקים לרב יהודה. כתיב ויברא אלוקים את האדם בצלמו, וכתיב זכר ונקבה אברהם. יש סתירה בין הפסוקים. בפרק א' כתוב, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלמו כי ברא אותו. בפרק ב' כתוב, זכר ונקבה ברא אותם, ואיך אותם ויקרא אותם. האמת שגם באותו פסוק כתוב, גם בפרק א' כתוב, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלמו כי ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. יש פה שתי מימרות כאלה, אז זה סתירה. אז מה התירוץ? כיצד בתחילה עלה במחשבה לברות שניים, ובסוף נברא אחד. אז יש לנו פה מחלוקת שמתחילה, האם הייתה אחד היצירה או שתי יצירות. מה הכוונה אם הייתה אחד היצירה או שתי יצירות? אז בואו נראה ברש"י. אחד היצירה אבי, אתם רואים בשורה השנייה ברחבות למטה, כמאן דעבר בעירובין, ויבן את הצלע פרצוף, שמתחילה בריאתו נברא שני פרצופים זכר מלפניו ונקבה מאחוריו. שתי יצירות, כמאן דאמר זונה ויה, אומר נברא ישר כאן שתי יצירות. אז שוב, אז יש פה, בפרק א' כתוב, זכר ונקבה ברא אותם ויקרא שמם אדם. בפרק ב' כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא רק את האדם. אין אישה. אין אישה. בפרק ב' הקדוש ברוך הוא לא ברא אותו. אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר, נכון אתם שמים לב, לא האדם אמר לא טוב היה אדם לבדו. קראת האדם זה יכול להיות שזה היה בסדר גמור. הקדוש ברוך הוא אומר לא טוב האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. ואז ויפל השם אלוקים תרדמה לאדם. ויקח אחת מצלותיו. ויסגור בשר תחתיה ויבן האישה. ויביאה אל האדם, ויאמר האדם, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמה ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. ועל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, ויהיו בשר אחד. הסיפור של פרק ב', כמו שכולכם מכירים, זה גמרות מפורסמות, זה סיפור שונה מהסיפור של פרק א'. פרק א' הוא ברא זכר ונקבה, וקרא אותם אדם, ופרק ב' הוא ברא רק זכר. ורק אחרי שהקדוש ברוך הוא החליט שלא טוב היות האדם לבדו, רק אז הוא לוקח אחת מצלעותיו ויזכור בשר תחתינה. אז מה זה ויקח אחת מצלעותיו ויזכור בשר תחתינה? הוא בונה מהצלע הזאת, הוא בונה את האדם. שתי דעות בגמרא, רב ושמואל. דעה אחת שהגמרא לא אומרת מי. יש אחרונים שרוצים להגיד מי אמר מה. הדעה אחת אומרת שדיו, הגמרא בעירובין אומרת שדיו פרצופים, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. החור וקדם צרתני, כך כתוב בתהילים. ופלמדי, זה מזמור שאדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא, אחור וקדם צרתני, מה הפירוש של שני פרצופים? שאדם הראשון נברא בבריאה כזאת, מוזרה כזאת, זה היה גוף אחד עם מקדימה זה האיש, מאחורה זה היה אישה, שני פרצופים שהביטו לכיוונים אחרים. ומה זה וכחת מצלותיו? ככה רש"י מסביר בחומש. זה כמו הפרשות שלמדנו, ולצלע המשכן לירכתיים ימה, ולצלעות המזבח, צלע זה צד. אז הקדוש ברוך הוא ניסר, ככה מופיע במדרשים, הביטוי ניסר, אני מניח שזה לא היה כזה אלים כל כך, זה גם היה בהרדמה. הקדוש ברוך הוא הוריד לאדם צד, וסגר בשר תחתנה, סגר את הפצע, והוא הפריד בין אדם לחווה בעצם. ויש דעה אחרת בגמרא שם, שבהתחלה היה לנו זנב. האדם הראשון נברא עם זנב, וכשאמר לו טוב להיות האדם לבדו, אז הקדוש ברוך הוא לקח לו את הזנב, הרדים אותו, לקח לו את הזנב, מהזנב הוא בנה את האישה. ואז יש פה שני אנשים. טוב, יש כאלה שיעלבו מזה שכתוב זנב, חז"ל לא מעליבים אף פעם, אנחנו יודעים. חז"ל תמיד רק מרוממים את המבט. אז יש לנו פה, עוד פעם, בשביל להבין את המחלוקת של רש"י תוספות, כי רש"י נראה, לכאורה נראה מאוד מאוד ברור, רש"י פשוט. רש"י אומר שהיו שני פרצופים, השאלה אם יש חד היצירה או שתי יצירות. אז רש"י אומר, חד היצירה, שני פרצופים. ואז, מה קרה בשלב השני? בשלב השני אלוקים רק ניסר ושם תחבושת, ריפא את הפצע. אבל מי שאומר שהיא הייתה נקב, שזה היה זכר עם זנב, הקדוש ברוך הוא לקח את הזנב ועשה ממנו אדם, אז יש פה יצירה חדשה, זה שתי יצירות. בהתחלה הוא יוצר אדם עם זנב, ואחרי זה לוקח את הזנב והופך אותו למשהו אחר לגמרי. בסדר? זה מאוד משפיע על סדר הברכות. כי למשל ברכת יוצר האדם אומר רש"י, זה לא קשור לברכות של החתונה, כי היא לא מוזכרת שם נקבה בכלל. לפי הדעה של זנב. לפי הדעה של זנב, לכן הוא בירך רק חמש ברכות, הוריד את הברכה הזאת. תוספות מסביר אחרת. תוספות חדימון אתכם אחד היצירה הווי, אומר צריך לומר דהיינו כמה דאמר פרצוף אחד. בדיוק הפוך מרש"י, נכון? יצירה אחת פרצוף אחד, לא שני פרצופים. ממילא, אבל למאן דאמר אתם שני פרצופים, למה, למה תוספות אומר את זה? תוספות אומר את זה בגלל שזה פשט הגמרא בעירובין. אז לא נפתח את זה עכשיו. מפשט הגמרא בעירובין יוצא שהדעה, אם במחשבה, עלתה במחשבה שניים אלא במחשבה, לא עלתה במחשבה, זה דווקא למען דאמר הזה. והגמרא אומרת שפה המחלוקת. בסדר, אנחנו לא מדברים על ההוכחה של תוספות עכשיו. כי אני לא יודע אם כולם פה יושבים בגמרא בעירובין, אז לא נאריך בזה. אבל תוספות מסביר בדיוק הפוך. שאחד היצירה הווה, הכוונה שהוא ברא, איך אלוקים ברא את, 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 את אדם וחווה? ביצירה אחת ובשתי יצירות. ואז רש"י אומר, הוא ברא אותם יצירה אחת, אחרי זה רק ניסר. אבל תוספות אומר לא, יצירה אחת הכוונה שהוא ברא אדם עם פרצוף וזנב, ושתי יצירות הכוונה שהוא ברא אדם עם שני פרצופים וניסר ביניהם. הקושי בתוספות הוא ברור, הקושי בתוספות גדול. כי רש"י מאוד משכנע. רש"י אומר, לקחת שני פרצופים ולהפריד אותם, יש פה משהו שנקרא יצירה חדשה, האם השינוי, ההתקדמות שעשית, זה יצירה חדשה, או רק איזה שכלול קל? זאת השאלה, נכון? אז רש"י אומר, לקחת זנב ולהפוך אותו לבן אדם ממש, זה יצירה חדשה. להפריד ביניהם זה משהו פשוט יותר. אבל תוספות אומר, הפוך, שוב, הוא אומר, זה לא בגלל דבר הפוך, אבל ככה זה מה שהוא אומר. תוספות אומר, לקחת זנב ולעשות ממנו אישה, לעשות ממנו בן אדם חדש, זה פשוט, זה אחת היצירה. אבל לקחת פרצוף ומפרצוף ולהפריד, זה יצירות חדשות לגמרי. אז אני מנסה להבין את תוספות עכשיו בעזרת השם. אנחנו ננסה להבין את כל שבמרות לפי הסדר, בשביל זה אני חושב שצריך לפתוח דווקא מפה, נכון? נפתח דווקא מפה. אז כשאומרים זנב, זה נשמע מעליב. אנחנו בראש שנה אומרים שנהיה לראש ולא לזנב. אז למה יש דעה כזאת בכלל? אם זה פנים בפנים, אז היינו שני שווים. הגמרא אומרת, אחור וקדם, מי אחור, מי קדם. כל אחד יחליט לבד מי אחור ומי קדם, נכון? מהכיוון שלי אני קדם, מהכיוון שלך אתה קדם. זה שני... יצור דו פרצופי כזה, יצור דו פנים. וזה מובן, כשהגמרא אומרת שנוצר אדם עם זנב ואת האישה עשו מזנב, אז זה קצת מפתיע אותנו, כי אנחנו חושבים שאישה יותר מזנב, אישה היא... מה זה בכלל זנב? מי צריך זנב? אנחנו מסתדרים בלי זנב, מצוין, חס וחלילה שלא יצמח לנו זנב. יש איזה משהו שקוראים לו עצם הזנב, זה לא בלוט, בולט החוצה, ברוך השם, זה בעיקר עושה לנו כאבים, אתה מתיישב לא נכון, אתה חוטף שם מכות, אנחנו לא יודעים מה התפקיד של זה. אז מי צריך זנב? אנחנו קופים לבעלי חיים מזנב, אנחנו לא צריכים זנב, אז מה הכוונה שאישה היא זנב? אני מנסה להבין בעזרת השם. אז קודם כל, כשכתוב פרצופים, בגמרא בעירובין כתוב פרצופים, והערוך אומר שהמילה פרצוף בעברית פירושה אדם שלם. זאת אומרת, יש לנו פרצוף לפי הדעה של זנב, בסדר? יש לנו פרצוף ויש לנו זנב, בסדר? מי הוא מי פה? מי הוא מי פה? זאת אומרת, הגוף, הפרצוף הוא מאוד קטן וגם הזנב הוא מאוד קטן. אולי הזנב יותר גדול מהפרצוף. זאת אומרת, פרצוף זה משהו כזה קטן, כף יד אחת שלך, מכסה את כל הפרצוף. אז יש, לקחתי שתי רקמות מאוד מינימליות מהגוף האנושי והגדרתי את זה כזכר ואת זה כנקב, אבל מה עם כל השאר? מה עם כל השאר? אז רבנו, סליחה, ערוך, תמיד שרבנו חננאל, אומר שפרצוף הכוונה קומת חיים שלמה. כל הגוף היה בעצם זכר. מה איזה צ'ופצ'יק כזה קטן, זנב. אולי הוא היה יותר גדול לצ'ופצ'יק, תלוי מה היינו, מה השתמשנו בזנב הזה. החולקים עליו, זאת אומרת, מה זה חולקים עליו? הוא ראשון, הוא לפני הראשונים. כאשר, אבל יש הרבה קושיות על זה שאומר שפרצוף זה. זה בספרים קדושים, ספרי חסידות, ספרים יותר פנימיים, אז באמת פרצוף משהו שזה קומת חיים שלמה. אבל לפי פשט הגמרא זה פרצוף. לא כתוב פנים וזנב, נכון? כתוב פרצוף וזנב. נשמע שזה רק הדבר הזה. והאם נגיד שפרצוף זה כל הגוף? אז מה זה זנב? אנחנו מכירים זנב מעולם החי, אבל לא בטוח שהזנב הזה היה זנב החי. מה זה הזנב בעולם החי? בשביל מה בעלי חיים צריכים זנב בכלל? מה הם עושים עם זנב? אז יכולות התנועה של בעלי חיים הן צריכות להיות הרבה יותר מתוחכמות ומשוכללות מיכולות התנועה שלנו, כי ההסתרדות שלנו בנויה הרבה על המוח שלנו, על תבונה שלנו, על טכנולוגיות שלנו, על תכנונים שלנו. לבעל החיים אין את כל זה, ולכן הם צריכים בעיקר להיות מהירים ומתמצים במרחב ולתכנן את הצעדים שלהם. ומה שאחראי על כל זה זה הזנב. זאת אומרת, הזנב זה חלק מאוד מאוד שולי, נראה לך לא מתוחכם, אבל הוא זנב. אנחנו יודעים שכל ילד שקיפל מטוסים מנייר יודע שהמטוס יעוף בדיוק לפי הכימות שעשית לו בזנב. ההגה של הזנב, עכשיו אומרים גם ההגה של אונייה, זה בזנב. איך כשהטייס מזיז את ההגה, אני לא יודע, אז הוא לא מזיז קדימה משהו, הוא מזיז את הזוויות, איזו זווית קטנה שזזה בהלוכות של הזנב, משנה את כל הכיוון של המטוס. יש בזרימות, בכיוונים של זרימות, בהליכה זה פחות, ובזרימות הזנב נראה לך לא רלוונטי, בטח אם מי ששולט בו זה מישהו עם הגה מקדימה, אבל זנב זה מישהו יושב מאחורה, והוא מחליט. הוא מחליט, אתה חושב שאתה, המטוס לא יודע למה פתאום הוא הסתובב, הוא לא מבין. עוד שהוא חושב שהוא גם רצה להסתובב. אבל כשבאמת רוצים לזוז בטבע, אז מה זה הזנב? הזנב זה המשך של עמוד השדרה. עמוד השדרה שלנו נמצא כאן, יש לנו מוח קטן מאחורה, ועמוד השדרה זה מין זנב ארוך כזה, שהוא נסתר כולו, בתוך הגוף. ומה עמוד השדרה תפקידו? תפקידו להוליך את המוח אל החיים. בלי עמוד שדרה היה מוח שהיה יכול לחשוב מחשבות גדולות, לתכנן הרבה דברים, אבל זה מין זנב כזה פנימי נסתר כזה, שהוא מאפשר לך לפעול בשטח. אז יש כמה, שלוש אפשרות אני חושב להגיד מה זנב. זנב זה הדבר הזה שבחוץ, שקובע את התנועה. שוב, אנחנו, ברוך השם שאין לנו זנב, אני שמח שאין לנו זנב, אבל יכול להיות שאנחנו נכים בלי זנב, יכול להיות שאם זנב היינו עם שיווי משקל הרבה יותר גדול, עם יכולת תנועה הרבה יותר מהירה, עם יכולת זינוק, אצל כל, אין דבר מיותר בטבע, לבעלי החיים בטבע יש זנב. הם צריכים את זה, זה שאנחנו צריכים לנסות להבין בשביל מה זה, זה אומר שאנחנו, אנחנו מנותקים מהטבע, אנחנו הולכים על רצפות ישרות, אנחנו עולים מדרגות, במקרה הטוב, אם הן לא נאות, ואנחנו נועלים נעליים, ו... אבל הטבע בוודאי זוקק את היכולת המלחמה וההימלטות וההישרדות, את הכלי הזה שהוא נראה, למי שלא מבין, זה נראה כלום. אבל זה לא כלום באמת. אז זה הצורה הכי, זה הביטוי הכי נמוך של המילה זנב. ביטוי יותר עליון של זנב, זה שזה כל עמוד השדרה, סוג של זנב. ויש עוד ביטוי, שאם האדם היה פרצוף, אז זה כמו צלע. כתוב, עיקר אחת מצלותיו. מה זה זנב? כתוב צלותיו. אני מנסה לומר שזה הגב. זה הגב. מה הייתה שתראו? הקדוש ברוך הוא ברא פנים וזנב. אחר כך הוא שינה, אבל זה לא משנה מה אחר כך הוא שינה את זה. משנה מה הוא ברא לכתחילה. זה שהקדוש ברוך הוא בורא משהו לכתחילה, זה מה שהוא רוצה. אצל הקדוש ברוך הוא אין טעויות, אין מקצה שיפורים. כשהגמרא מספרת, ככה הפסוקים, נכון? הפסוקים אומרים, פרק א' זכר ונקבה אברהם, פרק ב' הוא בורא רק זכר. זה כל ההבדל בפרק א' וב', אתם מכירים את זה. פרק א' מופיע תמיד אלוקים, בראשית ברא אלוקים. פרק ב' תמיד מופיע הוויה אלוקים, נכון? זה מפורסם וידוע. מה זה אלוקים? אלוקים זה מידת הדין. ביקש, החזר אומר, ביקש, הקדוש ברוך הוא לפרוט על מידת הדין, ראה שאינו עומד, שיתף עמו רחמים. אז מה זה דין? דין זה דין העילה. דין זה איך אלוקים רוצה. אם אלוקים ביקש לברות עולם מידת הדין, אז זה יהיה, זה יהיה. כי אם אלוקים רוצה משהו, זה הכי נכון, זה סוף מעשה מחשבה תחילה. כי יכול להיות שהמחשבה האלוקית קודמת, מדובר פה על משהו יותר אידיאלי, שבסוף גם יתממש. אז העולם האידיאלי זה עולם של מידת הדין. זה לא עומד, אתה צריך לשתף עם הרחמים. למה צריך לשתף עם הרחמים? כי זה תהליך. כדי להגיע לעולם של מידת הדין, צריך לשתף עם מידת הרחמים. מידת הדין זה לא מידת הדין הנמוכה, זה לא עם נשים. מידת הדין זה איך חיים בשלמות ובכל התוקף את המבוקש האלוקי. איך כל החסד האלוקי מגיע לעולם הזה, אבל לא בחסד, בדין. מגיע לנו, איך אנחנו עובדים קשה ומתרוממים. חלצים מתוכנו ומקשיבים לכל הפוטנציאל, כל המבוקש האלוקים מאיתנו, זה מידת הדין. אז לכתחילה זה שיהיה מה? זכר ונקבה. מחוברים. אבל הדרך היא אחרת. הדרך היא קודם יהיה זכר לבד ונקבה לבד, ואז הם מבצעים את תהליך של הפגישה, ומתוך התהליך של הפגישה הם חוזרים לאיזו אחדות שמממשת מה שכתוב בפרק א'. אז מה היה קודם? קודם היה זכר ונקבה, גם למפי. רש"י אומר, לא הייתה בכלל, הייתה נקבה. אבל כתוב בפרק א', זכר ונקבה אברהם. ככה אתה עושה מבין. אתה מבין, זה היה זנב, היא הייתה נקבה. ולקחת זנב נקבה ולהפוך אותה לאדם, זה שום דבר, זה לא יצירה חדשה, זה כלום. זה הרבה פחות מלקחת פנים ולעשות מן איזה אדם, זה הרבה יותר דרמטי. אני מבין שתוסטה, כך אומר, אני מקווה לומר דברי אמת, אז כמו שהזנב מחליט עליך, אז הזנב הוא הגב שלך, בשמה אתה צריך גב. לא צריך גב, לכאורה. כל הצלם אלוקים שלנו, נמצא בפנים שלנו, הפנים שלנו זה. אם אין פניך הולכים, ככה משה רבינו יגיד לקדוש ברוך הוא בשבת נקרא את זה. פניך זה איפה אתה מביט? וראית את אחוריי, ראית אחוריי ופניי לא הראו. אנחנו רוצים להיות בפנים, פנים זה. שלוש פעמים שנה יראה כל זכר את פני האדון השם. פנים זה, דיבר השם אלוקים, פנים בפנים. פנים זה לאן אתה? זה הפנים שלנו. לאן אתה מסתכל, לאן אתה חותר, אל מי אתה מדבר, מי אתה מקשיב, כל המפגש שלנו עם העולם נמצא דרך המקום הזה. דרך המקום הזה אנחנו כמעט כל החושים נמצאים פה. חוץ מהמישוש שהוא נמצא בכל הגוף, אנחנו רואים דרך הפנים ושומעים דרך הפנים ומריחים דרך הפנים ותואמים דרך הפנים. אנחנו מכירים את העולם דרך הפנים וגם העולם מכיר אותנו דרך הפנים. אם מישהו רואה אותך, הוא זהה אותך. אם מישהו רואה את הכתף שלך או את הרגל שלך או את הגב שלך, הוא כנראה לא יזהה אותך. יכול להיות שהוא רואה חתיכה יותר גדולה מהרגל שלך או מהגב שלך מאשר הפנים, אבל הוא לא מזהה אותך. הפנים זה משהו מאוד מאוד חיצוני, אבל זה משהו חיצוני שיונק מהפנים, נכון? זאת אומרת, תסתכל לי בעיניים. צריך להסתכל למישהו בעיניים, אז אתה לא מסתכל לו בעיניים, מסתכל לו בעיניים, ואז אתה רואה עמוק עמוק לתוך הנשמה, אם אתה מתבונן. זה המשמעות של הביטוי. יש משהו במקום הקטן הזה, שהוא כל כך קריטי, כשלא רוצים לזהות מישהו, שמים איזה פס שחור פה, ואתה כבר לא יודע, אתה לא יודע מי זה כבר יותר. זה, פעם לא ידעו לטשטש תמונות, אז היו עושים את הטכניקה הזאת. זה משהו מאוד ממוקד, כולנו בסך הכל בנויים מאותם פנים. כולנו יש ברוך השם שני עיניים, שני נחיריים. ובכל אופן כולנו שונים, בהבדלים של מיליוני מיקרו סנטימיקרו מילימטר, בזוויות קטנות קטנטנות, יש מיליארדי בני אדם ואין שניהם שפרצופים שונים זה לזה. כי דעותיהם שונות, הפנים משקפות, נכון? הפנים משקפות את את המהות הפנימית שלי. זה החלק. אגב, נראה כולם אותו דבר. מה הגב? מה אתה יכול לדעת לפי גב? אז מה זה גב? מה התפקיד של גב? אתה לא מסתכל עם גב, אתה לא מביע כישרונות בגב, לא רואים אותך, אתה לא רואה את העולם והעולם לא רואה אותך, אתה לא משפיע דרך הגב. אבל הגב, זנב, במובן של גב, במובן של שלם, הגב זה, למה אתה צריך גב? גבר חושב באמת שהוא לא צריך גב, הוא זז קדימה. דרכו לכבוש, הוא פועל, הוא עושה, הוא חותר למגע, הוא יוזם, הוא מתקדם, אבל הוא צריך גב. מה זה גב? גב זה ש... אני נלחם בשביל מישהו, אני נלחם בשביל משהו. גב זה אני. לי יש פרצוף. לי יש פרצוף. מי זה אני? אני זה בגב שלי. הפרצוף הוא הפרצוף שלי. זאת אומרת, כשמסתכלים בעיניים, אז מה רואים? אם מישהו מסתכל באמת בעיניים, אז מה הוא רואה? הוא רואה מה יש בתוך. הפרצוף זה הצוהר, זה המקום שדרכו אפשר להיפגש במה שיש בגב, במי אני. זה מתגלה דרך הפה שלי, דרך הדיבורים שלי, דרך... אבל זה רק מתגלה, אבל זה מתגלה משהו אחר, הרבה אחר. כשמישהו נלחם, הוא צריך להילחם כי יש לו. הוא מגן על עורף. עורף זה כמו גב, נכון? אנחנו נלחמים, שהשם יתברך ישמור על כולם, בגלל שפגעו לנו בעורף. פגעו לנו בעורף, והמכה הזאת היא קשה יותר מכל מכה אחרת, הפגיעה הזאת בעורף, הפגיעה באזרחים, הפגיעה בגב שלנו. יש לך גב, יש לי גב, אין לי הגב. אדם בלי גב הוא אדם ש... אם יש לך גב, אז אתה יודע שמישהו נמצא מאחוריך. מישהו נמצא מאחוריך, מישהו שומר עליך, מישהו מגן עליך, מישהו דואג לך. יש לך עורף, בלי עורף באמת אין סיבה, אז מה זה עוזר? למה להילחם? אנחנו נלחמים בשביל ש... מלחמה היא דבר כל כך גיבור ועוצמתי וקדוש ומסירות נפש וזבקות ואהבת ישראל ונתינה, וזה בעצם היא באה להגן, המלחמה באה להגן, כל מסירות נפש באה להגן על, על החיים הפשוטים. החיים מלחמים כדי שהילדים יוכלו לשחק ולאכול ארוחת עשר בגן בשביל העורף, יש משהו בעורף שהוא בגב שהוא אני, הוא אני. יש משהו בגב שאני רגוע, כשיש לי גב הזה. נכון? מה פירוש הביטוי הזה יש לי גב? אני רגוע. אני רגוע, אני מוגן, אבל העורף לא יודע להגיע. נכון, אבל יש לי זהו, יש לי לאן לחזור. כשאין לי גב, אני כל מיני רץ קדימה, ואין מטרה, ואין תוכן, ואין משמעות. יש להפך, כשאין לי גב, אז אתה חייב, אתה כל כך מפחד לעצור, אתה כל כך מפחד לשים את הראש. אין לך מקום בלי גב. אין לך מקום בלי גוף, אין לך... אתה תלוש לגמרי, ואז הברירה היחידה שנותרה לך זה לרוץ ולרוץ ולרוץ. אז האישה, לפי תוספות, בבריאה הראשונה, לפי מה דמר כזה בגמרא, שלא זה יצירה אחת, ברור שיש מה דמר, הייתה זנב. מה זה זנב? אז יותר קשה להסביר באיש ואישה שמתחתנים מה זה זנב. לא יודע איפה אנחנו נמצאים ביחס לזה, אני בתור גבר בטח קשה לדבר, ואני יכול לדבר על זה בתור אימא. אימא בתור גב, אימא בתור זנב. אימא ישראלית טובה, אמיתית. מה זה להיות גב? להיות גב, היא לא צריכה פנים, זאת אומרת, היא יכולה לעשות הרבה דברים, אבל מה הגאונות שלה? מה היתרון? מה התפקיד של אימא? מה התפקיד שאף אחד לא נתן לה? זה מה שהיא רוצה. מה זה להיות גב? אימא עסוקה בך. אני חושב, אימא עסוקה בילד שלה. אימא עסוקה בילד שלה. קודם כל בזה שילד יונק. שילד יונק מאימא. אז אימא שלו אומרת, אני מסכימה שתאכל אותי. אבל את החיים שלך כל כך חשובים. אני אוכלת בשבילך, אני מתפרנס בשבילך, אתה לוקח את אבות המזון שלי. דם נאכה ונאסך עליו. זה נתינה כזאת עוד לפני, בלי מילים בכלל, בלי משמעות. אבל אימא לא גומרת להעניק כשהתינוק מפסיק לנוק. היא מניקה ומעניקה כל החיים. אימא עסוקה אפשר ככה לזהות מאוד את ההבדלים, מה אבא רוצה שתהיה ומה אימא רוצה שתהיה. אבא רוצה שתהיה מוצלח ותלמיד חכם ושתהיה גבר, אבא רוצה. מה זה גבר? אבא רוצה שתהיה גיבור, מתגבר, לוחם. אבא שמח בכל ההישגים שאתה רוצה. מה אימא רוצה שתהיה? אימא רוצה שתהיה. זה מה שחשוב לה. שתהיה. אימא, אני קצת משטח את הדברים שלו דוגמאות, אבל אני חושב שלמרות זאת אני די צודק. אימא רוצה שתתבש סוודר. אימא רוצה שלא תיסע בטרמפים. תראו, את האמת, גם אבא רוצה שתתבש סוודר ולא סבתא, אבל לא נעים לו להגיד, כי הוא גבר, אז הוא לא יגיד לך את זה. אבל אימא רוצה שתהיה. תמיד המשל שיש לי בראש זה כנראה מהבית משום מה, כשילד מטפס על עץ מאוד מאוד גבוה ואז הוא עולה לענפים האלה שלא יחזיקו אותו. אז אמא אומרת, תרד, תרד, ואבא אומר, תעלה, תעלה. כי אבא רוצה שעד יהיה גבר, מה? יהיה אמיץ, יהיה... מקסימום ייפול, מה יקרה? שובר הרגל, מה יקרה? מישהו פה שבר פעם רגל? עברנו את זה, נכון? לא דרמטי, אבל אמא, הבדיחות האלה לא מצחיקות בכלל. בדרך כלל. כי אמא, מה זה רוצה? זה לא, זה השליחות האלוקית שלה, כן? מה היא בשבילך? אמא רוצה שתהיה. אמא רוצה שתהיה. אחרי זה גם בסדר, אחרי שתהיה, הכל טוב. אבל קודם כל שתהיה. שתהיה בריא, שיהיה לך נוח, שתאכל עוד, שתישן עוד, שלא תסתכל. שתהיה, מה תעשה זה פחות מטריד אותה. כי הפנים הם שלך, הפרצוף הוא שלך, הוא לא שלה. היא לא צריכה את הפרצוף. היא סומכת על הפרצוף שלך, תהיה פרצוף. היא חיה בשבילך. אפילו בפרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא אומר, למשה, ואתה ערף ממני, ואחלם, ואעשה אותך לגוי גדול. ומשה רבנו אומר, ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת. אז משה רבנו פרשת השבוע מחליט להיות אימא, ולא אבא. יש בחוק לישראל בזוהר, מי שקורא את הזוהר של חוק לישראל, אז הוא אומר שהמלך מעניש את הבן, אז אימא לוקחת את העונש ביחד עם הבן. משה רבינו אומר, קשה להבין את זה, הוא אומר לאלוקים לא יהיה. הוא אומר, תישא חטאתם, ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת. זה בלתי נתפס להבין, משה רבינו נותן התורה, מה אני צריך לדבר פה על משה רבינו? הוא אומר, תמחק אותי מהתורה. אני עם ישראל, אני אימא. אימא זה גם בחטא העגל, פרה אדומה, תבוא אימא ותקנח צורת בנה. העגל זה בנה והפרה זה האימא. מה זה תבוא אימא ותקנח צורת בנה? זה מה שאימא עושה. זה לא נעים שאני מדבר על זה. אימא מחליפה טיטול לילד שלה. מי מחליף טיטול לילד שלו? מי שלא אכפת לו, מי שלא מקבל את הבן שלו בתנאי שהוא יהיה כזה וכזה וכזה ומוצלח וגאון וחכם ובבית ציונים תינוק קטן זה כולנו עושים את זה. תבוא ותקנח צורת בנה, כי אוהב את הבן שלה, אוהב את הבן שלה כשיש ריח נעים וכשיש ריח לא נעים. זה לא רלוונטי בכלל. זה לא, היא אימא. אימא זה מי שמאמינה בך אמון אינסופי. אימא זה אימא, מי שמאמינה בך אמון מוחלט. לא מאמינה במילים, מה כמה, זה אמון נשמתי כזה. הקדוש ברוך הוא בחר דרכה להביא את הנשמה שלך בעולם, דרך הגוף שלה. גוף של אמא, צריך להסתכל, גוף של אמא, חיבוק של אמא, ברכה של אמא, מבחינתנו באמת, זה קודש. מה אמא עכשיו? זה לא משנה, אבל יחד שלו, זה הגוף שדרכו, זה לא גוף, זה מבחינתי, זה זווית אחרת לגמרי, זה סוג של מקדש. דרכו נולדתי, משם כשבור יצר את הנשמה הזאת, וזה אמא. אמא, גם אבא, אבל אבא בצורה אחרת, לכן אבא רוצה שתהיה גבר, ולכן אבא רוצה לקדם אותך. אבל אמא חיה אותך, חיה אותך. היא לא מסתפקת, זה לא מועט בכלל בשבילה, זה לא מועט. זה הכי הרבה שבעולם. כתוב בן כסיל תוגת אמו, בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו. למה בן חכם ישמח אב והוא לא ישמח אם? למה בן כסיל תוגת אמו והוא לא תוגת אביו? מה הפסוק הזה אומר? אני חושב שבן חכם ישמח אב, כבר הסברתי מקודם, אמא בן חכם, אבא שמח. אמא בן חכם, אמא לא שמחה, למה? אמא שמחה גם הוא לא חכם. זה לא כל כך מעניין אותה. היא אוהבת אותו, אז אם הוא יהיה שמח שהוא יהיה חכם, אז היא לא מחלקת לו ציונים. גם אבא לא, אבל אבא צריך יותר הישגים, כי הוא כזה הישגי. כי אבא זה פנים, הוא, לאן מתקדמים, לאן משפיעים, לאן צועדים. אני מתכוון שגם אחרי שהיא נבראה פנים, אז יש בה את התכונות של הזנב, התכונות האידיאליות, האלוקיות האלה. היא לא צריכה להסתכל על העולם, יש בה איזה אמון פנימי, לא במילים, היא לא צריכה לדבר ככה, לא צריכה לחשוב, היא ככה חיה. אתה הדבר הכי מדהים בעולם. הכי מדהים בעולם. ולכן תהיה חכם. איזה יופי שתהיה חכם. ובן כסיל תוגת אמו זה חצי יותר קשה של הפסוק. למה הוא לא תוגת אביו? משום שאבות עלולים חס וחלילה, מחלה של גברים, לנתק מגע כשהבן הוא כסיל. קח אחריות על מה שעשית, תדע לשלם מחירים. לאבות קצת יותר קשה לקנח את צועת בנם. דווקא בגין כמה חודשים כשזה טיטול זה יותר פשוט. אבל כשצועד בנה מטאפורית בגיל 15 ובגיל 18 ובגילים שהם כבר לא חמודים, להחליף שמה בצורה מטאפורית זה כבר הרבה יותר קשה. אז אבות הרבה פעמים נתקים מגע. באספות הורים הלא נעימות, בדרך כלל אמהות מגיעות. לא בדקתי את זה, אבל זה ככה. באספות הנעימות אז כולם מגיעים. יש משהו בלקנח צועד בנה, יש... גם הרב סנהדרין מדברת על בעל פאור, יש עבודה זרה מטורפת כזו, פסיכוטית לחלוטין שקראת בעל פאור. שמה עושים, תסלחו לי, אבל זה תורה, שאני בית מדרש פה, שאדם בא לבעל פאור ועושה את הצרכים שלו בפניו. עבודה זרה זה לקחת איזה כוח שקיים בטבע ובנפש ולהריץ אותו ולהשתעבד. מה הטירוף הזה? מה הזוהמה הזאת? הגמרא מספרת בסנהדרין על סבתא בן אלס, בחור יהודי נחמד כזה, שהיה עושה שירותי הובלות. היה לו רכב הסעות. והייתה איזה נוכרית אחת שעבדה כל... לא, זה מרב שני סיפורים. הוא לקח, היא אמרה לו, תסיע אותי, אני רוצה לנסוע לבעל פאור, תסיע אותה. אבל היה צריך שירותים בינתיים. והוא אמר, איפה יש פה שירותים? ואז אמרו לשם, הוא אמר, וואלה. בוא נבזה את העבודה זרה, הוא הסתכל שאף אחד לא ראה, והלך לבזה את העבודה זרה, עשה את הלכלוך שלו, עשה שמה, הוא לא מצא נייר טואלט, סליחה שאני דן בזה, אז הוא השתמש בעבודה זרה, גם בתור זהו. ואז הכמרים של עבודה זרה נכנסו, והוא היה מבועל, תפסו אותו לחם, והם עשו שם חגיגה. הם אמרו, לא היה, לא עבד, לא עבד, איך השבה? לא עבד, לא עבדה אדם מעולם כמותך. אתה שיא השיאים, אתה הכי הכי. עבדת את בעל, אין כמוך, אין כמוך, מדהים, עשו ממנו גיבור תרבות, שקצת נורמליות, מה, אתה מבין, זה הדבר הכי משפיע, הדבר הכי מבזה. מה גיבור תרבות? אז הרב כותב בשמונה קבצים, אם הבנתי טוב, מה השורש? הרי לכל טירוף יש שורש, שורש שהתאבד והתבלבל. אבל כמו יש גם על מרקוליס, הוא כותב, מרקוליס זה... זורקים אבנים. זה לא דרך לכבד בן אדם כשזורקים עליו אבנים, לא דרך לכבד אבנים. מרקוליס, אתה זורק עליו אבנים, אפילו אם אתה זורק אבנים בשביל לבזות אותה, אתה ככה עובד, זאת עבודתה בכך. אז מה הפשר העבודות זרות האלה? זו עבודה זרה לא פשוטה, זו עבודה זרה הגמרא, תוספות מביא, יצא בסוף תענית, מביא שבכל שנה בעל פאור בא לקראת רגע לישראל, ומשה רבנו משקיע אותו עד חותמו בחזרה. זה כוח מאוד מאוד עוצמתי, זה כוח של רגע הכניסה לארץ. ויכול להיות, ככה משהו מהפסקה הזאת, כשעם ישראל חוזר לארץ, אז הכוחות האלה מתעוררים. אז מה השורש, מה מתחבא מאחורי הטירוף הזה? בסוף זה התעוות לגמרי, אבל מה התוכן שמתחבא שם? הבנתי טוב את הפסקה בעזרת השם, הבנתי קצת את הפסקה. אז אמון כזה, הרב כותב למשל על צדקה, יש מדרגות בצדקה. המדרגה הכי גבוהה בצדקה זה מתן בסתר. אז איך הקדוש ברוך הוא יכול לתת מתן בסתר? אנחנו אומרים לו תודה, מזמור לתודה. אז זה אפשר ליצור כפירה. אפשר ליצור מצבים של כפירה, שאדם לא מאמין חס וחלילה בקדוש ברוך הוא ואזו. אבל יש משהו יותר חמור, יש משהו שהוא כמו בעל פאור. בעל פאור זה כפיות הטובה הכי גדולה שיש, נכון? כביכול. זה, למה זה נקרא עבודתה בכך? וזה מזכיר את... כתוב על פרץ עוזה, חז"ל אומרים שכשדוד מעלה את ארון השם אל עיר דוד, אז הבקר נוטים לשמוט, ועוזה שולח את ידו ואז הוא מת. מה היה החטא של עוזה? יש מחלוקת. יש דעה אחת בחז"ל שאומרת שהוא תפס את הארון שלו ליפול, יש דעה אחרת שהוא התריז בפניה. התריז זה כמו בעל פאור. מה הטירוף הזה? זה משהו גואלי כל כך. מה יש במוח של בן אדם חושב שזה מכבד בצורה הזאת? אז חשבתי בעקבות הדברים שאמרנו כאן, שכמו תינוק, תינוק יודע שאמא שלו אוהבת אותו, יהיה מה שיהיה. ילד בריא שגדל אצל אמא בריאה, אז הוא יודע ש... יודעים, לפי החוק אני חושב, החוק הוא לא ראה לשום דבר, החוק שיש מדינת ישראל, החוק הבינלאומי, אני חושב שבכל הארצות, שכל מי שיודע על פשע חייב לדווח, ואם הוא לא מדווח אז הוא עבריין, חוץ מאמא. אמא יכולה, שוב, זה לא ראה לשום דבר שזה נכון ואמיתי, אבל בהלכה שלנו היא גם פסולה לעדות בכל מקרה, כל הקרובים. אבל מה זו עוצמת הקשר? אמא תקבל אותך. אמא תקבל אותך. היא מאוד רוצה שתהיה טוב ותהיה צדיק, אבל היא תקבל אותך. גם אם נפלת, גם אם נלך, אמא תבוא ותקנח צורה במחה. בעל פאור זה מין אמירה כזאת לאליל, אנחנו סומכים עליך, אתה כמו אמא שלנו. אנחנו סומכים לך שגם אם תדבר הכי לא יפה שבעולם, אתה כמו אמא שלנו. סיפרתי, ראיתי פעם בחתונה, יצאתי רגע החוצה והיה שם מישהו שדיבר בפלאפון בצורה מאוד קשוחה כזאת, בצורה מאוד אכזרית. הוא אמר לה, די כבר, אני כוח בשבילך, אני לא יכול לשמוע אותך, די כבר, תפסיקי עם זה. מאוד מאוד היה קשה. אז ניגשתי אליו ככה בשקט ואמרתי לו, זה אמא, רחמים, זה אמא. אז הוא אמר, שיחה, דיבר יפה. אז נתק את השיחה ואומר, איך ידעת שזה אמא? אז איך ידעתי זאת אמא? אז בחור שאני לא מכיר, אל תדאגו. איך ידעתי זאת אמא? באמת התפלאתי, איך ידעתי זאת אמא? אני אגיד לכם איך, הוא בחור דוס, זאת אומרת הוא מנסה לראות דוס. מנסה לראות דוס כנראה רוצה להיות צדיק. מה הוא פותח את הפה כאילו בבעל פאור עכשיו? איך הוא מדבר למישהו? בחור כאן אין סיכוי שהוא ידבר עם זאת שהוא רוצה להקים את הבניין הדעת עד ככה, נכון? כי זו תהיה השיחה באמת האחרונה. של... אז למה? כי זאת אמא, כי קשה לו, וכואב לו, ומציק לו, ומאוים. אז יש מישהי אחת בעולם, שמה? שהיא תקבל את זה. יש מישהי אחת בעולם שיכולים להוציא, זה נורא והיום, זה חס וחלילה. ויש מישהי אחת בעולם שאתה בטוח בה, שאולי תחטוף, אולי, אבל היא לא תזרוק אותך. יש לפעמים כעס מאוד גדול, ועלבון מאוד גדול, מידות רעות, מידות מקולקלות. אבל אנחנו לא נוציא את זה החוצה, לא רק בגלל המידות הטובות שלנו, בגלל שאנחנו... בגלל שהחברה לא תקבל את זה, לא תקבל... ויש מישהי שיהיה, יהיה מה שיהיה, יהיה מה שיהיה. היא מספרת לי שהילד שלה מתנהג אליה ככה, אז אני אומר, סימן שהוא בוטח בך. קבלי את זה כצלה, סימן שנתת בו מספיק השקעה כזאת. אז אימא, שוב אני מדבר על אימא ועוד לא על אישה. אימא מתפקד בתור כמה תפקדים. אימא זה הגב שלך. אימא זה הגב שלך. אימא זה מי ש... שכן, שמה שלא תהיה, היא לא שואלת אותך שום דבר. היא לא מנסה להיות הפנים שלך. היא לא מנסה להסביר לך מה צריך והנכון. אימהות עושות את זה לפעמים, אני יודע, שמעתי. למה? כי כשאומרים איש ואישה, זה לא שחור לבן, זה לא חלוקה דיכוטומית. זה לא שני יצורים אחרים לגמרי. איש ואישה הם קודם כל שני בני אדם. אנחנו מכוונים היסוד הנשי והיסוד הגברי. היסוד של האמא והיסוד של האבא. שבנשים הוא הרבה יותר דומיננטי, ובגברים הוא פחות דומיננטי. אז זה מתבלבל לפעמים. לפעמים אבא הוא כמו אמא ואמא כמו אבא. כן, אבל דגשים, בסדר? אני מדבר על דגשים. ואל תנסו לבדוק רגע רגע בשטח. אבל האישיות הנשית, התפקיד הנשית, העוצמה הנשית, האמאית היא להיות הגב שלך. לא לשפוט, לא לבקר. זה קשה, נכון? צריך נשים גדולות מאוד בשביל זה. וגם כשיש עוד מבקרת, זה לא נורא. אתה לא, לא, לא תקבל, לא עובר אף פעם אצלים. גם אצל אבא בעזרת השם, אצל אבא זה יותר מסובך. כי אבא, יש לו גם כן פנים, והוא מנסה שתסתכל דרך הפנים שלו. אז אדם הראשון, לפי הדעה הזאת בגמרא, נברא לפי תוספות. כי תוספות אומר, הגב הזה הוא גב עוצמתי. הגב הזה זה גב מלא חיים. הגב הזה זה אתה. אז יצירה אחת, הוא ברא פרצוף וזנב, וזנב במובן של... זה הכל. אז לקחת את הכל ולעשות ממנו פנים, זה אירוע מאוד שולי. לקחת שני פרצופים ולקחת שני פרצופים, לנסר, וואו, זה אירוע דרמטי. זה שתי יצירות, על זה עוד לא הספק לדבר, נכון? אבל השלב הראשון תוסט אומר, לא, זה פשוט מאוד. זה כמעט כלום. כי אימא, כי הזנב הזה הוא וואו, הוא כמעט הכול. שוב, הזנב הזה, אימא לא מוותרת, לא מוותרת, לא סולה. היא צודקת, היא רואה בך משהו שגם אתה לא רואה בך. היא הגב שלך, היא הגב שלך. ואדם בלי גב הוא לא יכול כלום לעשות. ואדם בלי גב הוא פלקטי, הוא תלוש, הוא אומלל, הוא בלי זהות. הגב זה הזהות שלי, הגב זה העומק שלי, הגב זה... סיבות שבגללם אני עושה את כל מה שאני עושה. וזה הזנב. אז מה אישה מעניקה? כתוב בתהילים, אשתך כגפן פוריה בערכתי ביתך. זה לא מסתדר עם מה ש... מעולם לא קראתי לאשתי, אשתי לאשתי ביתי. הוא אומר שאשתו זה הבית שלו, ובפסוק כתוב, כגפן פוריה בערכתי ביתך. אז בערכתי ביתך או שהיא בביתך? אז מה השאלה? השאלה אם אתה גבר או אישה. איך אתה יודע מי... אישה לא צריכה, אישה יכולה להיות בערכתי הבית. כשאישה בערכתי הבית, היא הבית, אל תדאגו. אישה לא צריכה להיות גבר, נכון? חוכמות נשים בנתה ביתה ואיוולת בידה תארסנה. כשאישה מנסה עם הידיים כמו גבר, אז היא הורסת אותה. אישה היא הבית, אבל כמו אישה. ולכן היא ברכתיים והכל, הכל מסתובב לפי תנועות קלות של הזנב, אף אחד לא יודע אפילו. היא חושבת ככה, היא ככה. חושבת אחרת, לא חושבת. בידיים תארסנה, כן, אם היא מנסה בכוח, אז היא לוקחת תחומים לא לה, אז היא כבר מנסה להחליט שהיא פנים, כשזה פנים ופנים זה מסובך. בהחלט מסובך, וזה נראה בהמשך את שבע הברכות. אבל קודם כל היא כאן, קודם כל היא כאן. היא כאן, זה זנב במובן היותר עליון, זנב, זה לא נהיה ראש ולא זנב, תחרות. זה זנב של מישהו, זה לא... אם אתה בתחרות, אם אתה בשתי אופציות, אם אתה מתמודד איפה, אז לא כדאי, והדבר האחרון שחזל העלו בדעתם בברכה הזאת שאני ראש של הזנב, זה איזה ג'וב תקבל ואיזה תפקיד תקבל. ממש לא תחיל לעניין. זה שאיפה, זה שקיקה כזאת. אז ככה תוספות, לפי אני יודעתי מבין, את חד היצירה. למה שני פרצופים נסר אותם, זה כבר עולם חדש, זה נראה לי די ברור, אבל כנראה כבר לא נספיק היום. ברכת השם, כל טוב, שבת שלום.